אני חושב שכדאי אולי פרק י"ז לראות. בעמוד כ"ד. אם זו חזרה, אני מבקש מחילה ממי שזה ישעמם אותו. ייחוד רוח הנבואה וההלכה. רוח הקודש של הנבואה, כן, אנחנו מדברים על ייחודים, כן, אנחנו מאחדים. בעמוד כ"ד של כרך ראשון. פרק י' ח', סיימנו אותו?
התחלנו
אותו. אז אם כן, ברוך השם שיש לנו הנתונים האלה, אז אנחנו בעמוד כ"ה, פרק י' ח', תודה רבה. ייחוד ההלכה והאגדה. ידוע, הלימוד מחולק לשני תחומים, במיוחד בתלמוד הבבלי זה בולט, אבל גם בתלמוד הירושלמי שם יש יותר קרבה, עדיין זה בולט, שיש סוגיות הנלמדות כהלכה, יש סוגיות של אגדה. וכללי החשיבה, האינטואיציות העומדות ביסוד שני הלימודים האלה, הן אינטואיציות וכללי מחשבה שונים זה מזה. עד כדי כך שלא פוסקים הלכה מתוך האגדה, למשל. זה לא לגמרי מדויק, יש ויכוחים בין הפוסקים עצמם מהן הגבולות של האמירות האלה, אבל בכל זאת העולם הוא עולם שונה. עולם ההלכה ועולם האגדה. מאיפה באה ההלכה? ההלכה באה במסורת. מסורת מדורי דורות, כך אנחנו עושים, כך פוסקים את ההלכות. מאיפה באה האגדה? היא השריד של רוח הנבואה. בעלי האגדה, מה שנקרא בתלמוד רבנן דאגדתא, החכמים שעוסקים באגדה, הם תלמידיהם של הנביאים, ואם הם היו חיים בתקופה של הנבואה, הם היו הנביאים. אבל אין נבואה, אז במקום זה יש אגדה. מדובר בשני עולמות שונים, ואז באמת נשאלת השאלה עד כמה אפשר לחבר ביניהם, לאגד ביניהם. למשל, הרמב״ם פסק, אסור לפסוק הלכה על פי נבואה. אסור. רבנו תם אומר, אפשר לפסוק הלכה על פי הנבואה. זה בעצמו מחלוקת בין סוגיות בתלמוד עצמו. כן, כלומר כך שהמתח הזה, החי, הקיים בין שני התחומים, הוא מתח, הייתי אומר, מהותי, אונתולוגי קוראים לזה, מהותי במציאות, וצריך לדעת איך לחבר בין שני התחומים. ההלכה והאגדה, אומר הרב, צריכות הן להתאחד זו עם זו. מדוע? למה הן צריכות להתאחד? מי אמר שמכניקה ושירה צריכים להתאחד? לא חייב, נכון? פתאום הרב אומר לנו, ההלכה והאגדה צריכות הן. למה? הנה, הוא מסביר הרב, ההכרח המביא לעסוק בשתיהם יחד. למשל, כשלומדים תורה, במיוחד לומדים תלמוד, בתלמוד אתה עובר מדף של הלכה לדף של אגדה ולהפך. מוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהם. הייתי אומר, הרב לא אומר את זה, אבל זה מתבקש. שמכיוון שהאלוה שנתן לנו את ההלכה הוא בעצמו האלוה שנתן לנו את האגדה, זה כבר אומר שיש תוכנית אחת. גם בספר התורה שבכתב, שהוא אמנם לא ספר הלכה, אבל מופיעות הלכות, נכון? מה זה ספר התורה שבכתב? זה סיפור. זה מופיע בצורה של סיפור, זה אין לך אגדה יותר מזה. ובתוך סיפור האגדה הזה, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל. אם כן, אם אנחנו מבינים שיש אחידות לספר, חייבת להיות גם אחידות בין התחומים. שהמסר העולה הוא עולה מכללות הנאמר, ולכן חייב להיות איזשהו ייחוד בין ההלכה לבין האגדה. הם פשוטים. מה שמרגיש העוסק בהלכה כשנכנס באגדה, כן, בבקשה. אני חוזר על שאלתך היפה. אתה אומר, האם האגדה זה כל מה שמופיע בתלמוד שאיננו הלכה. זה השאלה שלך? הגדרה זו היא כמעט במילה, במילה במילה ההגדרה שנתן רבי שמואל הנגיד, להגדה. הוא כותב, הגדה הוא כל שאינו הלכה. זה? ודאי שהדיון המביא למסקנה הוא חלק מן ההלכה. כן? אם אני מפלפל בהלכה, זה הלכה.
טוב.
אני אומר, רוח ההגדה מתחיל מן הנבואה.
כשהגמרא מדברת על מה הרפואה, אפילו על מדע, מדע קדום.
טוב, כשהגמרא מדברת על רפואה או על מדע קדום, זה תלוי באיזה הקשר זה נאמר. זה יכול להיות בהקשר אגדי, זה יכול להיות בהקשר הלכתי. נכון? למשל, כשאתה צריך לפסוק בדיני רפואה בימינו, אתה פונה אל הרופאים. ואתה שואל אותה מבחינה רפואית מה זה כך וכך וכך, וזה בשביל לפסוק ההלכה. כמו כן, יש גם שידיעות מדעיות מובאות לא לשם הבירור ההלכתי, אלא לשם השראה אגדית. אתה שואל בכלל על הלכות רפואה שבתלמוד. לא, לא, זה נאמר ככה. הרפואה שבתלמוד היא הלכה לא ישימה. זה הלכה. כלומר, אומרים לך, תעשה ככה וככה. כשאומרים לי מה לעשות, זה הלכה. עכשיו, יכול להיות שאותו טקסט, שלום הרב, חודש טוב ומבורך, הרב יגון, תודה רבה. יכול להיות שאותו טקסט שהוא מופיע, יובן על ידי מישהו כטקסט הלכתי, יובן על ידי מישהו אחר כטקסט אגדי. למשל, לגבי הרפואות שבתלמוד, אתה רואה שהרב קוק בספר עניה, נותן פרשנות מוסרית להלכות האלה, של ההלכה, של רפואה. בסדר? טוב. אבל מה זה משנה? מה זה משנה כעת? כלומר, מה שאתה שואל עכשיו, זה מהן הגבולות בין שני התחומים. מה שמעניין אותנו כעת, זה לדעת שיש שני תחומים. מובן? טוב. כן, כל התלמוד הוא או הלכה או אגדה. כך מסביר רבי שמואל הנגיד. ההלכה הוא כל דבר שיש בו השלכה מעשית, הוא נקרא הלכה. וכל שאינו הלכה הוא אגדה. זה הגדרה. כן, אבל זה לא הלכה. זאת אומרת, מוסר השכל. כן, אבל נגיד ככה. לא, אבל למשל, אתה אומר מוסר. נגיד מוסר. אומרים לי, למשל, מידת הענבה זה מידה טובה. מידת הכעס זה מידה רעה. לא אמרו לי כיצד לענות למי שהרגיז אותי. לא כתוב באיזה מילים לומר את זה. אלא יש תוכן פנימי של נפש האדם, והוא מתמודד עם המציאות. ברור? זה לא, מה שאין כן בהלכה, אומרים לי תעשה בדיוק ככה ולא אחרת. זה עולם אחר. טוב, אבל בואו לא ניכנס לפרטי פרטים, כי זאת לא המטרה של הרב כאן. מה שמרגיש העוסק בהלכה, כשנכנס בהגדה, וכן להפך, כלומר בעל ההגדה כשנכנס בהלכה, שהוא נכנס לעולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית, רבה מתוך מנוחת הנפש שיסודה באחדות פנימית. הרי אדם שחי בעולמות סותרים זה את זה, או שונים זה מזה, איננו חי בהרמוניה פנימית. אז מוכרח להיות שיהיה חיבור. הננו קרואים לסול מסילות כאלה. פעם מישהו אמר לי, כדאי לקרוא את דרשות החתם סופר, זה מפייס עם החידושים. יש חידושי חתם סופר, יש דרשות חתם סופר. טוב, הננו קרואים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד, שעל ידיהן ההלכה והאגדה תתחברנה חיבור עצמי. הרעיון של קירוב עולמות רחוקים, זהו יסוד בניין העולם הרוחני ושכלולו. הוא כוח יסודי עובר כחוט השני בכל גילויי החיים, בכל פינותיהם, והוא צריך להתגלות תמיד בצורה יותר רחבה. התכונה האנליטית, מה זה אנליטית? מנתחת. אתה לוקח תוכן ואתה מפרק אותו לגורמים שלו. תכונה אנליטית שהיא בעיקר נדרשת בתחום ההלכה. אחרי שפועלת את פעולתה מנתחת כדי לברר כל מקצוע על פי חוקו, האמת היא לא רק זה, היא גם מחלקת בין ההלכה לבין האגדה, צריכה היא להניח מקום להתכונה הסינתטית המחברת, להופיע באור הנשמה המאחדת, שכל המדעים, כל המקצועות הרוחניים לגווניהם השונים, יראו על ידה כאיברים שונים בגוויה אחת מכותבה ואיתנה. שנשמה אחת מכותבה ואיתנה וחיה רבת האונים מהירה בה. כן? כי למשל אם אנחנו דנים בדבר רק מצד ההלכה שבו, אנחנו עלולים להגיע גם לקריקטורות. אם אתה לא מכיר את הרוח הכללית העומדת מאחורי הדברים. והרוח הדברים מבררת באגדה. והתחלת צעדנו על כיכר ההלכה והאגדה, כלומר אם אחרי שאנחנו נצליח לחבר הלכה והאגדה, זה יביא לחיבורים נוספים בעוד תחומים. תגרור אחריה המון חיבורים והרמוניות לאין חקר. והעולמים השמימיים והעולמיים הארציים, והעולמים השמימיים והעולמים הארציים, האנושיות הבשרית והאנושיות הרעיונית, עם כל העושר הצפון בכל אחד מהם, יתאחדו יחד לפעול זה על זה את הפעולה הרצויה לגודל ושכלול גמור. כלומר, אם הצלחת בתחומי התורה לעשות את החיבור הזה, אתה גם תצליח, יש לך כבר המפתח, להצליח את זה בכל התחומים. מה שנקרא פיתוח תובנות. תובנות, ברגע שהן מתגלות, הן משמשות בכל תחום. ומתוך הדעה הזאת, יופיע אור חדש, על המקצוע המיוחד שאנו באים לשים בו את עינינו וליבנו בחקרי התורה, חיבור, ההלכה והאגדה. החיבור הזה אינו כי אם התגלות האחדות החבויה בהן, מאז ומעולם. כלומר, זה לא חידוש, זה לא רפורמה. תמיד ידענו שיש בין ההלכה ובין האגדה חיבור. רק לא תמיד פעלנו להוציא את זה אל הפועל, לגלות את זה. אבל זה תמיד היה. כל מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה, וכל מי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם יראת חטא. והרי אי אפשר בלי תורה, ואי אפשר בלי יראת חטא. יותר מזה, אי אפשר לתורה בלי יראת חטא, ואי אפשר ליראת חטא בלי תורה. זה עצמו מוכיח שההלכה והאגדה קשורות זו בזו. והתורה והיראה מוכרחות הן תמיד להתמזג. והעבודה הלימודית צריכה להתגלות, בתור צורה הפועלת באופן מתודי על היסוד המאחד על הזה שתוצאותיו כבירות מאוד. באמת, יש בתוך האגדה תמיד תמצית הלכותית, וכמוכן בהלכה תוכן אגדי פנימי. על פי רוב, מונח התוכן האגדי בצורתה ההיכותית של ההלכה. והתוכן ההלכותי בתיאורה הכמותי של האגדה. ובלא חיפוש והרגשה מיוחדה, מושפעים אנו בעת הלימוד ההלכותי מתכונתה האגדית המסותרת של ההלכה, למרות שלא תמיד מרגישים את זה באופן גלוי. כן, לפעמים אתה רואה שהתוספות מקשים קושיה, מתרצים תירוץ, מביאים תירוץ אחר, דוחים ועוד פעם מתרצים. זה נראה שזה מהלך לוגי בלבד. מצד האמת, מונחים שמה יסודות רוחניים כבירים שמתמודדים דרך הדיון בסוגיה ספציפית זו וזו.
גם
האחרונים? מה?
גם האחרונים?
כן, ודאי. במיוחד אצל האחרונים.
מישהו כותב בזמננו.
כן.
ביאור על מסכת יבמות.
כן, הוא דן במסכת יבמות. עכשיו, למשל, במסכת יבמות יש דיון בדף בית עמוד א', בהתחלה, לגבי אופן מסוים של זיקת ייבום, שאם אנחנו נפעיל אותו, זה יגרום לילדה לחכות איזה 20 שנה שהיא תתחתן, ואומר, זה לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? דרכי הדרכי נועה. נכון? כלומר, ואז אתה צריך לדון, מהם הגדרים של דרכי הדרכי נועה, מתי אתה משתמש בסורה הזאת? אתה לא משתמש בסורה הזאת. זה נראה יותר מזה. יש לך, למשל, שור שנגח את הפרה, ונמצא עוברה בצידה. כלומר, יש פרה בהיריון, מגיע שור, נוגח אותה. אתה מגיע, פתאום אתה רואה פרה מתה, ואתה רואה בחוץ עובר מת. עכשיו, לפי ההלכה, כמה צריך לשלם? שור שנגח פרה, כמה צריך לשלם? נזק שלם או חצי נזק? שור תם, כמה צריך לשלם? חצי נזק. ומה עם העובר, כמה הוא צריך לשלם? תלוי. אם ההפלה באה בעקבות הנגיחה, הוא צריך לשלם חצי נזק על העובר. אם ההפלה הייתה לפני הנגיחה, נגיד היא נבהלה, כן? אמנם, אבל היא לא נגח אותה. לא צריך לשלם כלום על העובר. כן? רק דמי הפרה, אבל לא דמי העובר. אז מה עושים? משנו עכשיו שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. אז על הפרה כולם מסכימים חצי. עכשיו, מה עם העובר הזה? צריך לשלם אפס או צריך לשלם חצי? אז חכמים... מה? תלוי. סומכוס אומר, יחלוקו. נכון? ממון, ממון המוטל בספק, חולקים. אז כמה ישלם? רבע. וחכמים אומרים, המוציא מחברו עליו הראייה. לא ישלם כלום, כי אין הוכחה שזה בא בעקבות הנגיחה. ואם יביא ראייה שזה בעקבות הנגיחה, ישלם חצי. בסדר? כלומר, יש לנו פה שאלה, האם ממון המוטל בספק חולקין, או המוציא מחברו עליו הראייה? מה אגדה בזה? זה פשוט מאוד. למה בכלל אנחנו רוצים שמישהו ישלם על נזק? בשם מה? מה? צדק. לא רק תיקון העולם, הצדק. והשאלה, איך הצדק נעשה? הרי כש... האם אתה דן על המקרה הפרטי, המוציא מחברו עליו הראייה? כי הרי לשלם רבע זה בטוח לא נכון. כי או זה אפס, או חצי. אבל רבע זה אין דבר כזה. התורה לא אמרה שיש דבר כזה רבע נזק. התורה דיברה או על אפס, או על חצי נזק. אבל על רבע התורה לא דיברה. יוצא לפי זה שכשאתה פוסק כפי סומכוס שממון המוטל בספק חולקין, זה בעצם לא צודק. חצי זה צדק, כי התורה יש לה סיבות שצריך ללמוד אותה מדוע חצי זה צודק. אבל אבל על הרבע אין פה שום צדק. אין צדק במובן הנקודתי, אבל יש צדק במובן הכללי. כי אם אתה עושה באופן סטטיסטי מקרים כאלה, חציים נעשים מכוח השור וחציים לא נעשים מכוח השור. נגיד חלקם וחלקם. ולכן מצד התיקון העולם במובן הכללי, זה שאנחנו מטילים רביע נזק, זה צודק. אבל ביחס הנקודה הפרטית, הצדק הפרטי לא נעשה. מצד, ולכן אומר חכמים המוציא מחברו עליו הראייה. על זה בסומכוס אומר, רגע, איפה הצדק הפרטי פה? הצדק הפרטי יכול להיות שהוא באמת כן נגח את הפרה. יש סבירות מסוימת שהוא כן נגח את הפרה ובגלל זה יצא העובר. ואז יוצא שאתה לא צודק, זה לא צודק לומר המוציא מחברו עליו הראייה. יוצא לפי זה שהמחלוקת היא פה מחלוקת מהותית לגבי אופיו של הצדק. האם הצדק הוא צדק כללי או צדק פרטי? זאת שאלה של אגדה, כי הצדק זה דיון בערכים, לא בהלכות. בסדר? אז כך שיש תמצית אגדית באיכות של ההלכה.
גם בתוספות יש דבר
כזה? גם בתוספות, בוודאי. אפשר לראות את זה בהרבה דברים בתוספות, בוודאי. לא רק בתוספות, אפשר לראות את זה גם בדברי האחרונים.
מה?
הוא רוצה שאנחנו נפתח תובנות, הרב קוק רוצה שנפתח תובנות, שיחברו בין ההלכה לאגדה. זה מחובר, זה מה שהוא אמר, זה מחובר מצד האמת, אבל אתה צריך ללמוד את זה. תראה, האריזל היה לומד כל סוגיה בתלמוד בשישה אופנים על פי הנגלה ואופן אחד על פי הנסתר. זאת אומרת שמאחור, ודאי שהארי קודם כל ידע ללמוד על פי הנגלה. הארי היה מהמחברים של הספר שיטה מקובצת, יחד עם רבו. כן, בעל השיטה מקובצת, רבי
בצלאל,
אשכנזי. כן, במצרים, הם עבדו ביחד על הספר. אז תמיד חכם הוא היה. ולכן הארי אומר, אבל בסדר, אני מבין את הסוגיה, ואני רוצה להבין מה יש מאחורי הסוגיה. ולכן הוא היה לומד על דרך הסוד פעם בשבוע את הסוגיה התלמודית. כן. זה לא מצב אבסורדי, זאת האמת. זאת אומרת, מי ש... הרי בעצם, אם אני לא מקיים הלכה, אני בעצם בגדתי באחד הערכים. כי נשאלת השאלה. איך עושים כוס קפה בשבת? נכון? האם, בסדר, השאלה, יש פה שאלות גדולות. האם צריך לשים את המים קודם, או את הקפה קודם? כל מיני דברים כאלה. מה עם הסוכר או סוכרזית וכל מיני דברים כאלה? שאלות בלי סוף, איך עושים קפה בשבת? בסדר? לנגב את הכוס, לא לנגב את הכוס. יש את השאלה, למה זה חשוב? הרי שבת זה זכר למעשה בראשית. אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בשביל זה צריך לשמור שבת. מה אכפת? וזה נוגע לקפה שלי. או לתה, שזה עוד יותר מסובך. כן? אלא כנראה, אם יש ויכוחים בהלכה מסביב לעשיית התה והקפה, כנראה שיש לזה השלכה אגדית, ערכית, הייתי אומר אפילו. בסדר? שאם לא כן, למה לריב על זה? כן, זה כמו השאלה, יש תמיד טיעונים כאלה, תשמע, זה ויכוח הלכתי נטו, אל תערב. למשל, הלל ביום העצמאות, ברכה, לא ברכה. זה הלכתי נטו. מה זה שטויות האלה? מה זה הלכתי נטו? הלכתי נטו זה לא קיים. כי אם זה הלכתי נטו, אז זה לא משנה, תעשה מה שאתה רוצה. כן? אלא אם זה משנה, אז כנראה שזה לא הלכתי נטו.
אבל מתי אפשר ללגות את ההגדה שיכול להיות?
צריך ללמוד. אז בדיוק. עכשיו, אפשר ללמוד את זה בצורה...
אנשים פשוטים יכולים להגיד, זה דקה, אני לא מתעלם בגלל שיש הכל.
אנשים הפשוטים, אז הם אנשים פשוטים. הבעיה היא, איך אתה מקדם את העולם? האם אתה יכול לקדם את העולם רק על ידי דברים פשוטים? היה יהודי אחד, הרדב"ז, רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי. תלמיד חכם עצום, שהייתה לו מחלוקת גדולה עם הרב קוק. בהרבה דברים. אחת הטענות הייתה, אתה הרב קוק מדבר בענייני אגדה, דברים עמוקים, אני די לי באמונה של הסבתא שלי. ענה לו הרב קוק, הסבתא של כבודו הייתה בוודאי אישה כשרה וצדיקה, וחלקה שמור לה בגן עדן עם כל הצדיקים והצדיקות של עם ישראל. אבל אי אפשר להשתמש באמונה של הסבתא של כבודו כדי לתקן את עם ישראל, להנהיג את עם ישראל. כל עם ישראל יש תביעות, וברגע שאתה מספק לו תכנים זולים, אז הוא לא הולך אחריך. אלא, או, הוא כן ילך אחריך, ומה שילך אחריך מתוך עם ישראל, יהיה הצד הנמוך של ההכרה. והצד הגבוה של ההכרה לא יבוא לידי סיפוק. ואז יצא לך דבר מאוד משונה. שאנשים יהיו מוכנים אפילו לחבות את הטלוויזיה כדי לעשות קידוש, או כדי להדליק נרות על גבי הטלוויזיה, ואחר כך לחזור להדליק. והם יהיו מוכנים גם לשמוע את השיעור שלך, דרשות על פרשת השבוע. והם יהיו אפילו מוכנים לקנות תפילין של רבנו תם לבר מצווה. אבל הם ימשיכו להאמין שהנורמות העליונות של התרבות נקבעות במקום אחר. בבית המשפט העליון, באיזה מחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה, שמה יודעים את האמת. בסדר? זה שאני צרכן של פולקלור, זה בגלל שאני אוהב פולקלור. מי לא אוהב פולקלור? מה, אתה לא אוהב פולקלור? כל אדם יש לו פולקלור, אז אני אוהב את הפולקלור, אני מדליק נרות שבת, מה הבעיה? או? כי זה בדיוק העניין, כיוון שלא נתת סיפוק לתביעה האינטלקטואלית של האדם שהיא קיימת. בסדר?
זה יותר מסוכן.
מה? מה יותר מסוכן? לספק את הצרכים הרוחניים?
הוא מעליק את הנרות
ומיד טלוויזיה והשם. ברור, אבל למה זה מגיע? בגלל שהאדם לא חושב שיש בתורה התייחסות אמיתית ורצינית לשאלות האמיתיות. אלא הוא פשוט, הוא אוהב את מה שהרב אמר. זה הכל. כן. עכשיו, מאיפה זה בא? זה הרבה, או לפעמים זה בא מזה שרבנים אינם מאמינים שהציבור בכלל שייך לתחומים העמוקים. חושבים שהציבור, זה הציבור מטומטם ולכן. ולכן לא נותנים לו את התכנים שהוא זקוק להם. כן. אבל זה לא נכון. כן. אני רוצה להגיד לכם בהקשר הזה, אולי תגידו זה לא קשור, אבל תדעו לכם שהספרדים, למשל, הם בדיוק כמו כולם. בדיוק כמו כולם. רק יש להם חיסרון אחד, אם יורשה לי להגיד חיסרון על הספרדים, זה שיש להם הרבה מאוד אמונת חכמים. ולכן כשאומרים להם שהתורה מדברת ברמה הזאת, הם מסכימים. זה לא שאין להם יכולת לתפוס דברים עמוקים. אלא הם מאמינים למי שאומר להם שהתורה זה רק ככה. טוב, אבל עד כאן ההשתלחות הדתית שלי, והוא נחזור לנושא. אז מה שאומר כאן הרב, החיבור הזה אינו כי אם התגלות האחדות החבויה בהן מאז ומעולם. כל מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה, וכל מי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם יראת חטא. והתורה והיראה מוכחות הן תמיד להתמזג. והעבודה הלימודית צריכה להתגלות בתור צורה פועלת באופן מתודי על היסוד המאחד על הזה, שתוצאותיו כבירות מאוד. כלומר, הרב כאן מזמין אותנו להשקיע באיזה מקצוע כזה של חיבור ההלכה והאגדה. כן, ויש כאן סכנה בהחלט לעשות את זה בצורה בוסרית, ילדותית. לקחת תוכן של הלכה, תוכן של אגדה, להדביק. לא מדובר על זה. מדובר העמקה של ההלכה והעמקה של האגדה שמגיעות לנקודת המוצא המשותף.
הגמרא למעשה היא משולבת בכל.
בגמרא יש שילוב, אבל האחדות לא תמיד גלויה. לא תמיד זה גלוי. איך זה אחד? באמת יש בתוך, אז זה כבר ראינו, כן, זה כבר ראינו, כן, באמת יש בתוך האגדה תמיד תמצית הלכותית, וכמו כן, בהלכה תוכן אגדי פנימי, על פי רוב מונח התוכן האגדי, מה אתה אומר? כן, איכותית היא נכונה, למה לא? יש איכות וכמות, כן? האיכות היא תמיד חבויה, הכמות גלויה. מה? לכן הוא אומר, יש בתמצית, יש בהלכה הכמותית, יש מסתתרת איכות אגדית. ולהפך. כן, רגע, יש פה כמה שאלות. כיצד ניתן להבין פסקים הבנויים על גזרות מוזרות? כגון האיסור לשתות מים בתחילת התקופות, מסיבות הנראות כיום כתקסי וודו. כיצד מתמודדים עם זה? לא יודע, אתה לא חייב להישמע לזה. זה סתם, זה אפילו לא כתוב בגמרא. שלום כבוד רבנו ומורנו, התגעגענו. יראה בדרך כלל. אנחנו אומרים שההלכה היא היראה. דברים הקשים כגידים. ואילו האגדה הם דברים רכים וכוללים. כך שגם ההלכה היא כמותית, ואילו האגדה איכותית חודש טוב. לא, צריך להבין. פה המילה יראת השם, זה לא יראה לעומת האהבה. אלא יראת השם זה כינוי כולל לכל החיים הפנימיים, מה שנקרא חובות הלבבות. בסדר? טוב, איפה היינו? על פי רוב מונח התוכן האגדי בצורה האיכותית של ההלכה. הנה, זה מה שהוא אומר כאן. שבתוך ההלכה הכמותית, יש ההלכה כזאת ועוד הלכה ועוד הלכה, אם אתה מעמיק במכנה המשותף המסתתר מאחורי הדברים, מהשורש של הדברים, אתה מגיע לאיזושהי איכות, שהיא אגדה. מובן? הייתי חיים. בסדר. והתוכן ההלכותי בתיאורה הכמותי של האגדה.
סליחה.
כן.
יש את החיבור של רבי חיים דוד הלוי.
כן, הספר של הרב חיים דוד הלוי, מקור חיים.
כן. שם בהתחלה לכאום מביא כאילו דברי אגדה כאלה, ואחר כך...
כן, זה מין התקרבות. זה לא בדיוק החיבור שהרב מדבר עליו, כי זה כלומר זה ספר שימושי. זה לא ספר לימודי. אז כספר שימושי הוא עשה דבר חכם מאוד, הרב חיים דוד הלוי, שהוא אמר, אדם שהולך לקיים קבוצה של הלכות צריך לדעת מאיפה זה בא. אז אומרים לו את העיקרון הכללי. כן, אבל הוא לא מראה אחר כך איך הפרטים האלה... זה יותר עמוק מזה. כן? פה מה שיש זה לחפש באמת את הנתיב הרוחני שמחבר ביניהם. הרעיוני, זאת אומרת. כן. ובלא חיפוש והרגשה... מיוחדה, מושפעים אנו בעת הלימוד ההלכותי, משל גם בבן איש חי יש לך את זה. בבן איש חי, אתה רואה לפני כל קבוצת הלכות, הוא מביא איזושהי דרשה, בדרך כלל על פי הסוד, על הנושא הנלמד. אבל גם שם אין לך אחדות בין הדברים. זה הלכה, זה אגדה, זה שני דברים שונים. ובלא חיפוש והרגשה מיוחדה, מושפעים אנו בעת הלימוד ההלכותי, מתכונתה האגדית המסותרת של ההלכה. זאת אומרת, זה פועל עלינו באופן סמוי, באופן בלתי מורגש. זה נמצא שם, גם במסכת יבמות. בסדר? הרי מה זה במסכת יבמות? זה איך להציל מן הייאוש. זה כל מסכת יבמות. איך להציל מן הייאוש. מישהו מת לא ישאיר ילדים. איך מתקנים את זה? ואיך הערך של תיקון השושלת שנקטעה, איך הוא מתמודד עם מערכים סותרים לדבר הזה. כן? הרי אשת אחיו זה איסור קראת. אז מתי אשת אחיו אסורה? מתי היא עד רבה מצווה? כן? ברור. ובלימוד...
אז למה לא פוסקים על פי הזוהר? זה פנימיות התורה.
אתה שואל שאלה יפה, מדוע לא פוסקים על פי הזוהר? הרי זה פנימיות ההלכה. יש כמה דברים לומר על זה, אבל הייתי אומר, הדבר הבסיסי ביותר, זה שמה שאמרו בגמרא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בעולמו כרבי מאיר. ומדוע לא פסקו הלכה כמותו? משום שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. כלומר, זה כל כך עמוק מה שאתה אומר, שזה לא ממש, שזה לא ישים. זה לא יכול לרדת למעשה. ברור? זה הסבר הפשוט. יש גם שסך הכל הזוהר הוא הביטוי לשיטתו של רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון הוא לא התנא היחיד. אין הלכה כרבי שמעון. בסדר? יש עוד תנאים, לא? יש גם כמה שיטות, בוודאי. אז יש תורת הסוד של שיטת רבי יהודה הנשיא, ויש תורת הסוד של רבי שמעון בר יוחאי. למשל, יש לך כוונות הארי בתפילה. כן? הכוונות של הארי חוברו מסביב לנוסח התפילה של הספרדים, כי זה איפה שהארי חי, בין ספרדים. הדברים של הארי הגיעו לאירופה, אמרו החסידים, וואו, נפלא, החליטו לשנות בעקבות זה את נוסח אשכנז לנוסח ספרד. אמרו המתנגדים, מה פתאום? איזה היתר יש לכם לשנות? מה, בגלל שעל פי הסוד זה כך? גם לנוסח אשכנז יש סוד. לכן האגרה כתב ספר, סידור תפילה על פי הסוד, כדי לבאר את סודות התפילה של נוסח אשכנז. משמע שיש סודות, ויש סודות. ובלימוד האגדה מקיצובה של ההלכה המעורב בתוכן האגדי. אמנם, אין כל אחד מרגיש בבליטה הגונה את הזרמים הללו, שהם מלאים מציאות תדירית, כל אחד במקצוע של חברו. כן, זה דבר, הדרישה הזאת לאיחוד היא דרישה מאנשים מיוחדים, שמסוגלים להכיל בנפש אחת את שני העולמות כאחד, ולראות את האחדות הפנימית. זה לא כישרון שיש לכל אדם. לכן אומר, אין כל אחד מרגיש בבליטה הגונה, כמו באופן בולט, את הזרמים הללו שהם מלאים מציאות תדירית כל אחד במקצוע של חברו. ההתנקרות של אלה העולמות, שהם כל כך דביקים ומותאמים בעצמותם זה עם זה, מביאה לידי פירוד חולני, בטבע העיון והרחבתו, ומצמצם הוא בעוגה צרה את שני החוגים יחד, בין החוג האיכותי ובין החוג האגדי. כלומר, בסופו של דבר, כולם סובלים. חייבים לנו להבליט מאוד את ההתוודעות של אלה שני הכוחות בצורה מתוקנת, שכל אחד יבסס יותר את תוכן חברו ויעזור ביותר לברר את פירתיו ולהאיר אור יותר בהיר על תיאוריו הכלליים ועל עומק סברותיו והיקפה. ההלכה צריכה היא להתבשם מריח האגדה בשיעור מותאם והגון, והאגדה צריכה גם היא להיערך בתוכנית של קצב, של משפטים קבועים והיגיון מבורר ומוגדר, כתבניתה של ההלכה המאוששת. ועם זה יקפל כוח שתיהן ורעננותם. הצורך... מה? כן, הלכה ברורה זה משהו אחר. זה חיבור הגמרא עם ההלכה.
כן, שאלה למה שם הוא לא שילם את השיטה הזאת, לכאורה שהיא עושה גם דברי אגדה, לפני שיהיה איזשהו משהו...
טוב, כי זה מלאכה יותר קשה. הרב רצה קודם כל, לרב קוק היו שאיפות להרבה חיבורים, נכון? להרבה איחודים. אז ספר הלכה ברורה, זה כדי לחבר שני תחומים שהלומדים, זה כולם מסכימים שהם צריכים לחבר ביניהם, בין הפלפול לבין ההלכה. אז קודם כל הוא עבד על זה, מה אתה עושה? מה רבה זה?
עניה זה חיבור?
לא, עניה זה לא חיבור. עניה זה ספר של אגדה, על אגדות התלמוד, בסגנון למדני. זה קצת השפעה הלכתית מתוך התפיסה הזאת. כן. הצורך, לא, לא, לא במין, אתה אומר, מה אם הרב קוק נטע פרחים, מדוע הוא לא באותו זמן גם אכל תפוזים?
יש דברים שאדם עושה אותם שהם ברמה התיאורטית, ויש דברים שהם ברמה המעשית. הפרויקט הזה בעצם ברמה המעשית.
הרב קוק עשה את זה באופן המעשי, רק לא בחיבור שדיברת. רק הרב קוק עשה את זה לא בחיבור שדיברת עליו, אלא בחיבורים אחרים שלו. בסדר. למשל, בפנקסי הראייה חלק ג' רואים הרבה חיבורים מהסוג הזה. יצא לאחרונה, לפני שנתיים בערך, ספר פנקסי הראייה חלק שלישי. תסתכל שם. הצורך שהביא את בעלי הפלפול בדורות שעברו לנסות לפעמים לשלב את האגדה עם ההלכה. למשל, מי עשה את זה? בעל פרשת דרכים, רבי יהודה רוזנס, בעל המשנה למלך. וגם יותר קרוב אלינו, הכלי חמדה, מת הרב מאיר דן פלוצקי, בעל שאלות ותשובות, חמדת ישראל. כן, שאנחנו רואים חיבורים מהסוג הזה. גם במלבים יש חיבורים מהסוג הזה. כן, אז אומר, הצורך שהביא את בעל... מה? גם אצל רב שמעון שקופ, נכון, 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 זה רב שמעון שקופ, יש סברות אגדיות, הלכתיות כאחד. גם אצל הרוגת שובר, רבי יוסף רוז'י, כן? יש גם את זה, בצופנת פענח. אנחנו רואים כיוונים כאלה, של חיבור ההלכה והאגדה, על ידי בעלי הפלפול דווקא. כי הפלפול, אם אתה לוקח אותו באופן מנותק, הוא מייגע את הנפש. הוא כל כולו מייבש באיזשהו מקום את הנפש. אלא אם כן אתה מבין שזה פלפול בסברות רוחניות עמוקות. אז הוא באמת, הצורך הזה, הוא באמת נובע מתביעה זו של אחדותם של הכוחות הפועלים כל כך יחד. כן, אבל נשמע כאן ברב שהוא רואה בזה רק התחלה. הוא לא רואה בזה את המוצר המוגמר, הראוי של הדבר הזה. ואנו שעיננו כבר דרושים לקבץ כמה כישרונות וידיעות לבירורם של תלמודנו ושל כל אורחות חיינו. ובפרט שגם עצם הלימוד ההלכותי מוכרח הוא להיות מורכב מהרחבה של כמה שיטות של ראשונים ושל אחרונים שנתרבו במשך הדורות. וההתעמקות וההרחבה היא מוכרחת לנו ביותר. צריכים אנו כבר להתהלך ברחבה גמורה גם ביחס לאיגודם של תוכני הלכה והגדה. כלומר, פעם כשמישהו היה פוסק הלכות, כמה כבר שיטות היו? ההלכה הייתה ברורה. ככל שהדורות הולכים ומתקדמים, מתרבות השיטות. ואז ריבוי השיטות מוכרח גם להרחיב את הדעת לאופני סברות שונים. וברגע שאדם מתרגל לריבוי סברות, אז הוא גם מתרגל לחשיבה אגדית בסופו של דבר. שהם כוללים כבר כל השימושים ההגיוניים וההיסטוריים, המוסריים והאמוניים, ההרגשיים והנימוסיים. ועל כולם הופעה הזכה, ספוגה מיטה לחיים של כללות אור התורה, שהיא ראויה לבוא כלוויתכן על כל העוסק בתורה לשמה. זאת אומרת, יש גם מה שנקרא כל התורה כולה. מה זה כל התורה כולה? זה שאדם יודע כל התורה, אז הוא גם רואה איזה מין הערה כללית שעולה מכללות התלמוד שלו, וזה נמצא אצל כל מי שעוסק בתורה לשמה. מה זה לשמה? לשם התגדלות התורה עצמה. ניתן לו עדן מיוחד ואושר של שמחת תורה מעודדת לב. טוב, בקיצור, יש כאן קריאה של הרב קוק, שכתובה גם בסגנון די פשוט. זה לא הסגנון הרגיל של אורות הקודש. זה כנראה חלק ממאמר שהוא כתב כדי לעודד אנשים לדבר הזה. בקיצור, יש כאן קריאה לאיחוד ההלכה והאגדה. יש פה שאלה. שלום, שוב. כבוד רבנו, לא ירדו חבריו לסוף דעתו. משמע שיש צדק בדבריו של הרק האקדמאי פרופסור ליבוביץ' לגבי הקשר של עם ישראל לירושלים. חודש מקסים. טוב, אני אסביר את הכוונה הנסתרת מאחורי השאלה. כי השואל, שהוא אדם חכם, מדבר ברמזים. אני אסביר למה הכוונה. יש פעם מישהו שאל את פרופסור ליבוביץ' האם במסגרת הסכם שלום יהיה אפשר לחלק את ירושלים? שאלה. ענה פרופסור ליבוביץ' כך: הקשר שלנו אל ירושלים הוא למעלה מכל מושג רציונלי. יפה, לא? ולכן אף אחד לא יכול להבין את זה. זה נוגע רק לנו. ולכן אסור לנו להשתמש בטיעון הזה במסגרת של מסע ומתן מדיני, ולכן על מנת להביא שלום אפשר גם לחלק את ירושלים.
אפשר
יהיה לחלק את ירושלים. עכשיו צריך להבין מה הרציונל מאחורי האמירה התמוהה הזאת. זה בעצם המרחק בין העומק של העומקים לבין העולם הפרגמטי. אצל פרופסור ליבוביץ' העולם מחולק לשניים, העולם הפרגמטי והעולם הערכי, האבסולוטי הייתי אומר. ולכן זה שיש לך קשר עמוק לירושלים, זה לא צריך להיכנס בכלל למסע ומתן. זה לא צריך להיות חלק מהדיון. והשואל אומר, האם אין בזה משהו בבחינת, אין הלכה כרבי מאיר, משום שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. ברור. אבל, הבנתם עכשיו את השאלה. התשובה היא שאין לזה שום קשר, ואני אסביר מדוע. הרב קוק כותב בתחילת אורות, שאי אפשר להבין את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה וכו'. זה יכול להיות דברים דומים. אבל אז אם אי אפשר להבין, אז למה הרב קוק כותב ספר שלם על ארץ ישראל? מכאן שארץ ישראל זה מתחיל למעלה מן ההבנה הרציונלית. אבל יש איזה המשך, כיוון שזה כל כך עצמותי לך, יש לזה גם השלכות רציונליות ורגשיות ופרגמטיות וכו'. כן? נקודת המוצא היא למעלה מהשגה רציונלית. ומתוך זה יש לזה השלכות רציונליות ואחרות. יציאה, אני קורא כאן את פרק י"ט. יציאה מתלמוד לתלמוד. עינוי גדול יש. לנכנס מתוך הרחבה גדולה של עיונים תיאוריים ממוזגים ברגש ושירה כלילת תפארת, מי זה? זה אדם שעוסק בסתרי תורה, כגון למשל הרב קוק, מדבר על עצמו, כשהוא נכנס אל תוך הקצובות ההלכותיות שהן שחורות כעורב. כן, חז"ל אמרו, שחורות כעורב אלו ההלכות. כן, מה זה ההלכות? הם צריכים לעסוק כל מיני פרטי פרטים של דם נידה, ושל כל מיני דברים אפילו גסים קצת, דברים כאלה. אתה עכשיו עסקת בסתרי תורה, עכשיו אתה צריך לפסוק בדם שפיר ושליה. אף על פי, אז יש איזה קושי, כן? עכשיו כשהרב קוק ביקר בלונדון, באו כל הרבנים של לונדון ודיברו איתו. הרב, רב גדול הגיע מארץ ישראל, כדאי לדבר איתו. והתחילו לשאול אותו כל מיני שאלות של פלפולים הלכתיים פה ושם וזה, והוא התענה עינוי גדול, כי הוא כל הזמן חשב על סתרי תורה, ומעניין אותם כל מיני דברים קטנים. אף על פי שזהו יופיו ואיזוז קודשו, למשול בעולם המלא מחשקים, זוהמות וצסות מאומיות. כלומר, זה אדרבה, זה תפארתה של התורה, שהיא מאחדת עולמות, שהיא עוסקת בבת אחת בדעת אלוהים מטאפיזית עליונה, ויחד עם זה עוסקת בכל הלכלוך של העולם, כדי לתקן אותו. אבל בעל הנשמה המפוארה באדר קודשה, הוא מרגיש את עינותו הנוראה, את כל חבלי המאסר בעת יציאה מתלמוד אל תלמוד. זה מה שאמרו, וליוצא ולבא אין שלום מן הצר. אמרו חז"ל, מה זה ליוצא ולבא? זה היוצא מתלמוד לתלמוד. והוא צריך תמיד עצה והדרכה נכונה. איך? לרפד את היצוע של התוכנים המעשיים לפרטיהם הקשים ברפידות רכות מלאות יפעה של עדינות החיים והדר הקודש הנוצץ בהוד החופש והתואר השמימי כמעשה לבנת הספיר. לבנת הספיר זה לבנים, כן? זה הארציות. ועצם השמיים לתואר זה הריפוד בהשגות העליונות. פרק כף. הכמוס והגלוי מאור תורה. שפעת רוח הקודש, צריך להבין באופן שהפרקים כתובים, בדרך כלל בכל מדור ומדור שהרב קוק כותב, הפרק הראשון והשני הם העיקר, ואחר כך הפרקים הם וריאציות שונות מסביב לנושא שהתבהר בפרקים הראשונים. כן, כן, נכון, ככה זה עובד. האם הרב צבי יהודה ערך את אורות הקודש? התשובה היא לא. הרב הנזיר, כן, התשובה היא כן. כן. התפלאתי על דבריך, וכי לא שמעת את השיעורים הראשונים, או לא קראת את עמוד השער. כן, זה הרב הנזיר שערך את אורות הקודש. הכמוס, אגב, סתם ככה מומלץ מאוד, שיהיה לכם ספרים. אני יודע שאין, אבל תקנו. אתם צריכים שדווקא יבוא תורם וכולי. לא, כל אחד יכול בעצמו לקנות. עכשיו בהוצאת מוסד הרב קוק, בימים אלה, מסתיימת המחירה, ארבעה הכרכים של אורות הקודש, זה עולה 120 שקל, סך הכל. ארבעה הכרכים.
אחרי ההנחה.
אחרי ההנחה, כן. אחרי ההנחה. הכמוס הגלוי מאור תורה. שפעת, אבל לא צריך שאתה תקנה. זאת אומרת, כל אחד פה יכול, מה זה כבר? הרי זה תורה, בשביל תורה, לא מוכנים קצת לשלם משהו.
אם זה זכות להם.
לא, אבל... תזכה אותם, תזכה אותם, שהם יזכו להוציא את הכסף. משום, מה, אז בשביל לקנו חבילת מנטוס?
לא
רוצים לפתוח מחירה, לא שזה... טוב. הכמוס והגלוי מאור תורה. שפעת רוח הקודש המיוחדת לישראל היא רוממה הרבה במעלתה ומיוחדת במינה מכל מיני שפע של רוח הקודש שכל אחד מבאי העולם זוכה לו על פי מעשיו. כלומר, יש בתנא דבליהו שכל אדם בעולם, בין יהודי, בין גוי, יכול לזכות לרוח הקודש. אבל, אומר הרב, זה לא אותו רוח הקודש, שזה בעם ישראל, ובאומות. באומות העולם, כל אחד על פי מעשיו זוכה למדרגה מסוימת של רוח הקודש. השפעה הישראלית היא נמשכת מפנימיותה של תורה. כלומר, אצל הגויים זה מתוך דבקות כללית בבורא. אבל בעם ישראל זה עובר דרך התורה של הבורא. והבהקה של החוכמה המעשית בתורה ובכל הליכות החיים הפנימיים והחיצוניים הנוגעים למפעלים והרגשות הקרובים לחוג הפעולות, הנה גם כן יוצאת בערך ישרה מאורה של תורה. ועצמיות כוחה העליון של זוהר התורה היא משפיעה על שני אלי הסוגים הרוחנים העליונים, סוג הרזי של רוח הקודש וסוג הגילויי של אור תורה, הדורה שבהגבלה הוא מפעל כלאה וכרחל אשר בנו שתמת בית ישראל. לאה, אומר הזוהר, עלמה דאית קאסיה, עולם הסוד. רחל, עלמה דאית גליה, העולם הגלוי. למה רחל זה גלוי? כי האהבה בין יעקב לרחל הייתה אהבה גלויה, רומנטית. לעומת זה, האהבה בין יעקב ללאה הייתה אהבה מסותרת, באופן גלוי, סנועה לאה. אז זאת אומרת, דבר הנסתר, האהבה אליה היא יותר גדולה, אבל היא נסתרת יותר. ותמיד אנו קוראים לתקן את שתי ההופעות הללו, הכמוסה והגלויה, שתהיינה פונות באורח ישרה, לקבל את שפעת בהירותן מתוך אור עולם של אוצר החיים אשר באור השם, החופף על הוד יסודה של תורת אלוהים חיים. עד כאן להיום. שלום.